לב סולידוס חושן שווי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי בחודש טוב ומבורך, יום שישי, למד בשבט, א' דראש חודש, אדר א', תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת משפטים, ב' דראש חודש, אדר א', תשפ"ד, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועות ולנחמות, לניסים ונפלאות, מסכת בבא קמא, דפים צדיתת וקוף, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ אל הבתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר. המביאה עליכם בשיעה את הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. א' דראש חודש אדר ראשון, הבא עלינו לטובה היום ומחר שבת קודש, פרשת משפטים, בית דראש חודש, אדר ראשון, תשפ"ד, בראש חודש שחל בשבת מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, וכתבו האחרונים, וכשחל ראש חודש בשבת, עושים מאכל אחד יותר ממה שרגיל בכל השבתות, כדי שיהיה ניכר כבוד של ראש חודש. ובשער הציון כתב, הנה לפי דעת הירושלמי שובה במגן אברהם, אף אם לא עשה מאכל יותר בשבת, יכול לקיים זה במוצאי שבת, שירבה בסעודת מלווה מלכה, לכבוד ראש חודש העבר. כך מובא בסידור היעבץ. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, מנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיץ שכוני אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מטוף כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. ושבת ימי לזוק רפואה קרובה לבוא. השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. תהילים פרק קוף יוד ג' ליום שישי, פרק שאומרים היום בהלל להשם הטוב על כל הטוב אשר גמלנו. הללויה, הללו עבדי אדוינוי, הללו את שם אדוינוי, יהי שם אדוינוי מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוינוי, רם על כל גויים אדוינוי על השמיים כבודו, מי כאדוינוי אלוהינו המקביל לשבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון לא שיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה. הללויה. תהילים פרק ופיוטח, גם כן ליום שישי, גם כן מן ההלל. עודו לאדוינוי כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו, יאמרו נא יראה אדוינוי, כי לעולם חסדו, מן המיצר קראתי יא. ענני במרחב יא אדוינוי לי לא ירם יעשה לי אדם אדוינוי לי בעוזריי ואני אראה בסוני טוב לחסות באדוינוי מפתוח באדם טוב לחסות באדוינוי מפתוח בנדיבים כל גויים סבבוני בשם אדוני כי המילם סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי המילם סבוני כי דבורים דואחו כאש קוצים בשם אדוינוי כי המילם דחות חיתני לנפול באדוינוי עזרני עוזי בזמרת יא ואי לי לישוע כל רינה וישוע בועלי צדיקים ימין אדוינוי עושה חיל ימין על דינוי רוממה, ימין על דינוי עושה חי, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשה יה. יסור ישרה נהיה, ולמוות לא נתנה, ניפתחו לי שרי צדק, אבו ובם, עודי יה. זה השר לה, דוינוי צדיקים יבוא ובו, דחק יה ניתני ותאי לי לישוע, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה מת, הדוינוי הייתה זאת נפלאת בעינינו. זה היום עשה, דוינוי נגילה ונשמחה בו. אנא אדוינוי, הושיעה נא, אנא אדוינוי, הצליחה נא, ברוך הבא בשם אדוינוי, ברחנוכם מבית אדוינוי. אל אדוינוי, ויאר לנו ישרוחק בעבותים עד קרנות המזבח. אילי אתה ועודקה, אלוהי הרוממקה, הודו לאדוינוי כי טוב, כי לעולם חסדו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת ודשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה, שבעל פה פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צד יחד במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת ודשמי הגדולה, לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות, ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, זורק מטבע למים צלולים, מה דינו? והתשובה, אם הבעלים יכול להביא ים פטור ואם לאו חייב. שאלה שנייה, נפל ארנקו לים, האם יכול לחלל מעשר שני על המעות ומדוע? והתשובה, אינו יכול לחלל עליהם, משום שנאמר, וצרת הכסף בידיך, שיהיו מצויים בידך. שאלה שלישית, המחרשת עבדו, האם העבד יוצא לחירות ומדוע? והתשובה, העבד יוצא לחירות משום שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. שאלה רביעית, הפוגם, אוזן פרת חברו, מה דינו? והתשובה, וסתם פרה פטור למרות שפסלה למזבח משום שאין כל השברים עומדים להיקרב למזבח, אבל בבהמת הקדש חייב משום שעומדת להיקרב. שאלה חמישית, הגוזל פירות והרכיבו, מה דינו? והתשובה, הרכיבו מקצתם, אומר לו הרי שלך לפניך, הרכיבו כולם חייב. השאלה האחרונה על דף תביחת הייתה, נתן עיצים לאומן שיעשה ממשידה טבעה ומגדל ושיברה, מהאם חייב לשלם ומדוע? והתשובה, פטור משום שאומן קונה בשבח כלי. אלה המוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בסייעת הדשמי הגדולה בדף צדיק ח' במסכת בבא קמא. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת החי וראה לי עיקר מטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, למד בשבט, א' דרוש חודש אדר א', תפשין פי דלת, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססון ולשמחה ולכל מילי דמיתה וערב שבת קודש, פרשת משפטים, ב' דרוש חודש אדר א', תפשין פי דלת, קר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דלפינו היומיים, דפים צדי ת' וקוף, הדף התשעה ותשעים, דפינו היומי, והדף המאה לשבת קודש, פרשת משפטים, בית דרוש חודש אדר א' תפשין פי דלת, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ח' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, נתן לאומנים לתקן וקלקלו, חייבים לשלם. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משלתנו עוסקת באומנים שקלקלו את כליו של בעל הבית. אומרת המשנה, נתן לאומנים עיצים לתקן, לעשות מהם כלי, ולאחר שעשו את הכלי קלקלו אותו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הכלי. והטעם שחייב האומן בנזקים שעשה תוך כדי עבודתו, לדעת התוספות לאל בדף זך עמוד ב' דיבור המתחיל, הוא שמואל, שכל אומן המזיק את החפץ שקיבל לתקן חייב מדין אדם המזיק. אבל לדברי הרמב"ן במסכת בבא מציע בדף סמך ב', אומן המקבל דבר מידי הבעלים כדי להתעסק בו אינו יכול להתחייב משום אדם המזיק, אלא חיובו מדין שומר, ומשום שפשע בשמירתו. וכן אם נתן לחרש, לנגר, שידה, עגלה של עץ העשויה לרכיבת נשים או תיבה, שולחן שלפני החנווני ומגדל, או ארון קיר כדי לתקן אותו, והאומן קלקל, חייב האומן לשלם את דמי הכלי. וכן הבנאי שקיבל עליו התחייב לסתור את הכותל ושיבר את האבנים של הכותל או שהזיקן, חייב לשלם. שמן הסתם כך קיבל עליו שלא לשבור את האבנים, אומר המאירי. וכשהאבנים הזיקו אחרים, הבנאי חייב, כיוון שהיה לו להתבונן ואדם מועד לעולם, אבל בעל הבית פטור. שמאחר והבנאי קיבל עליו מלאכה זו, הרי הבעל הבית מסולק משמירתו. אבל אם היה הבנאי סותר מצד זה של הכותל, ונפל הכותל מצד אחר, כגון שהיה כותל ארוך ולא נפל הכותל מחמת המכה ממש, אף על פי שהדבר נגרם מחמת סתירתו של הכותל, פטור, כיוון שסחרו אותו לסתור את הכותל, והוא עשה כפי שסחרו אותו, אומר הים של שלמה. ולא המאירי כתב, שהסותר מצד זה ונפל מצד אחר, הרי זה אונס ופטור. ואם הנפילה לצד האחר הייתה מחמת המכה של הבנאי, כגון שעיקה בפטיש בכל כוחו, חייב לשלם מה שהזיק. כיוון שכל דבר הבא מכוחו הרי הוא כגופו, והרי הוא מזיק גמור, אומר רבינו יונתן. זה המשנה שלנו בדף צדיחי תמות ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה נתן לחרה שידע תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם, מבאר את הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר הווסי, לא שנו, לא נאמר במשנתנו שהאומן שקלקל חייב לשלם, אלא באופן שהבעל הבית נתן לחרה של הנגר, שידע תיבה ומגדל כדי לנעוץ בהם מסמר, לעשות בהם תוספת תיקון מסוימת, ונעץ בהם האומן מסמר בשברן, שבאופן כזה אין שום שבח בכלי שנוכל לומר שכנאו האומן בשינוי מעשה, שהרי מתחילה היו עשויים ומתוקנים, ומאחר שקלקל תיבה חשובה ומעולה, חייב לשלם דמי תיבה מעולה. אבל אם נתן לחרש עיצים כדי לעשות מהם שידה תיבה ומגדל, ועשה מהם שידה תיבה ומגדל, ואחר כך שיברן, פטור מלשלם דמי כלי גמור. מה הייתה? מה? משום שאומן קונה בשבח כלי. לאומן העושה כלי מחומרים שהביא לו בעל הבית, כגון עיצים לעשות כלים, בד לתפור בגד, זהב לעשות תכשיטים, יש קניין בגוף הכלי מחמת השבח שהשביח בעשיית הכלי, וכשמקבל מהבעלים את השכר שקצבו בתחילה, הרי הוא כמוכר להם את חלקו שבכלי, שהוא בשיעור השבח שהשביחו. כך מבאר רש"י במסכת קידושין בדף ממחת עמוד ב'. ואילו רבינו יונתן מבאר, שהאומן שקיבל עיצים פשוטים וחקקם קונה את השבח על ידי שינוי מעשה. ולכך, אם הוא קלקל, אין עליו לשלם על הדמי עיצים שקיבל מבעל הבית. מקשה הגמרא על רווסי ממשנתנו, תנן שנינו במשנה, נתן לאומנים וקלקלו חייבים לשלם, מבררת הגמרא מה אלה, והאם לא מדובר באופן דייב לו, שנתן לאומנים עיצים לעשות מהם כלי, ושיברו, ואף שיש בזה שבח, ייבה המשנה את האומנים לשלם דמי כלי גמור, וקשה על רווסי, שלדבריו, שזכו האומנים בשבח הכלי, אין לחייבם לשלם על השבח שהרי את שלהם הזיקו, אלא חייבים רק דמי עיצים, מתרצת הגמרא לא, אין מדובר במשנה כשנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי, אלא עוסקים באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקנם, שאין בתיקונם שבח לכלי וקלקלו, וכיוון שלא השביחו את הכלי, חייבים לשלם דמי כלי גמור. מקשה הגמרא, עמיד הקטני סייפה, הרי ממה שכתבה המשנה בסייפה, שאם נתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקל, חייב לשלם מכלל, משמע דרישה, שהרישה עוסקת באופן שנתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי. ועל אופן זה אומרת המשנה, שחייב לשלם דמי כלי גמור. מתרצת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, התנא בסיפא פירוש כמפרש לה. התנא בסיפא מפרש את הרישא, כלומר כל המשנה עוסקת באופן אחד, וכך יש לפרשה, כיצד, באיזה אופן כוונת המשנה ברישא לומר שאם נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם על כל הכלי? היינו כגון שנתן לחרה שידה תיבה ומגדל. והגמרא מוכיחה שזוהי כוונת המשנה, ואך אינם ממסתבר, כך גם מסתבר לומר. דכיצד קטני, כלומר, כוונת המשנה בסיפה לפרש את הרישא, דיסל כדאי דחימי עליי בדעתך לומר שברישא מדובר שנתן לו עיצים, אם כן קשה. אשתא אשמיינן, עיצים וקלקלו חייבים לשלם. עכשיו ברישא כבר השמיענו התנא שבנותן לאומנים, עיצים וקלקלו חייבים לשלם, התחדש בזה. ולא אמרים, שלא אומרים שהאומן שעשה כלי מהעיצים שנתנו לו קונה בשבח הכלים שעשה, אלא כל השבח ברשות הבעלים, ולכן כשקלקלו, האומנים משלמים כלי גמור כשת הקלקול. אם כן, באופן שנתן לאומן שידה או תיבה ומגדל לתקן וקלקלו, שבזה אין שבח בכלי, מבעיה אם הוא צריך התנא לחדש שחייב לשלם, והרי כיוון שלא קנה כלום, פשוט שחייב לשלם על היזקו. ומזה שכתבה המשנה גם את הרישא וגם את הסיפא, מוכח שכוונת המשנה בסיפא לפרש את הרישא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אם משום אם בגלל הקושייה הזו לא איריה, אין הדבר מהווה ראיה, כיוון שאפשר לומר, תנא סיפא לגלוי הרישא. התנא שנה את הסיפא, באומרו נתן לחרה שידה תיבה ומגדל, כדי לגלות וללמד על הרישא. דהיינו, כדי שלא תאמר שהרישא של נתן לאומנים לתקן עוסקת רק באופן שנתן לאומן לתקן שידה או תיבה ומגדל, אבל על אופן שנתן לו עיצים לתקן ואחר כך שיברן לא, לא דיברה על כך המשנה, משום שאז אומן קונה בשבח כלי ובזה יהיו האומנים פטורים. לכן תנא סיפא, לכן שנה התנא את דין הסיפא של נתן לחרש שידה תיבה ומגדל, מכלל, כדי שנדייק מזה דרישא. ברישא שכתבה המשנה נתן לאומנים לתקן, מדובר שנתן לאומן עיצים לתקן, ואפילו אחי חייב לשלם. מביאה הגמרא ראיה לדעת רווסי, שאם נתן לאומן עיצים לעשות מהם כלי ושיברן פטור, כיוון שאומן קונה בשווח כלי. לאימא מסייע לי, האם נאמר שיש סיוע וראיה לדין זה שאומן קונה בשווח כלי מהמשנה לקמן בדפקוף עמוד ב', שם נאמר, הנותן צמר לצבע לצובעו, והגדיחו יורה, נתקלקל הצמר שהיה בתוך הדוד, מחמת שהרתיח יותר מדי, נותן לו הצבע לבעלים דמי צמרו, מדייק את הגמרא, דמי צמרו, אין. דמי צמרו בלבד צריך הצבע לשלם, אבל דמי צמרו ושפחו לא, אינו צריך לשלם על השבח שהצמר הושבח בשעת הצביעה. מברר את הגמרא לאיזה אופן מדובר במשנה, לאו שיקדיחו לאחר נפילה, דייק השבחה. האם לא מדובר באופן שנתקלקל הצמר לאחר שכבר קלט את הצבע, שכבר השביח הצמר, ועל זה כתבה המשנה שמשלם לו רק על הצמר ולא על השבח. הוא שמע מינה ומוכח מזה שאומן קונה בשבח כלי ולכן פטור מלשלם את השבח. והראיה היא מסתימת לשון המשנה ומשמע שאין חילוק, ובין אם יקדיחו לאחר נפילה ובין אם יקדיחו בשעת נפילה, אין האומן מתחייב אלא בדמי צמרו. ועוד יש לדייק שאם המשנה מדברת דווקא ביקדיחו בשעת נפילה, מה באה המשנה לחדש? והרי כבר למדנו במשנתנו שאומן שהזיק חייב לשלם, אלא מוכרח שמדובר ביקדיחו לאחר נפילה, וכוונת למשנה לחדש את הדין שאומן קונה בשבח כלי. כך מסביר את הראיה פני יהושע. אבל אומרת הגמרא, שמואל דוחה את הראיה. אמר שמואל, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה הזו באיזה אופן מדובר? כגון שיקדיחו בשעת נפילה, שהצמר התקלקל בשעה שנתן אותו לתוך היורה עוד לפני שהספיק להיצבע, דלק השפחה, שעדיין לא הספיק להשביח ולכן משלם רק על הצמר. מברר את הגמרא אם אפשר להוכיח מדברי שמואל שאינה לך כרווסי. מדייק את הגמרא מתחיית שמואל, אבל אם יקדיחו לאחר נפילה שכבר השביח מים, מה יסבור שמואל? שנותן לו דמי צמרו ושפחו, משום שאין אומן קונה בשבח כלי. ואם כן, לאמא שמואל את לדרווסי, האם נאמר ששמואל חולק על רווסי? ולכן שינה את המשנה מפשטותה שעוסקת בכל אופן, ומידה דווקא בהקדיח לאחר נפילה. ומאחר שהלכה כשמואל בדיני ממונות, הרי שגם בדין זה אין הלכה כרווסי ואין אומן קונה בשבח כלי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך שמואל, שמואל יתרץ ויבהר, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה שמשמע הצבעים דבעל הבית, שייכים לבעל הבית, ובאופן זה אין לומר שאומן קונה בשבח כלי, משום שהשבח נוצר על ידי הצבע של הבעל הבית. והצבע אינו מקבל תשלום על מה שהשביח את הכלי, אל אגר ידי יהודי שקיל. נוטל שכר על מעשה ידיו ואינו אלא כפועל, ולכן אם קלקל משלם גם על השבח. אבל אומן שהצבעים שייכים לו, יש לומר שקונה את השבח, הוא כרווסי ואינו משלם אלא על הצמר. ואין להקשות שאם שמואל סובר כרווסי, אז לא היה לו לדחוק ולהעמיד את המשנה כשהקדיחו בשעת נפילה, והצמר והסממנים של הבעל הבית, אלא היה לו להעמיד את המשנה כשהקדיחו אפילו לאחר נפילה, והסממנים הם של הצבאי, וכיוון שאומן קונה בשבח כלי, לכך אינו משלם אלא על הצמר. אין להקשות זאת, משום שיש לומר שהדרך הוא שבעל הצמר נותן את הסממנים. שואל הרשב"א, מה זה שונה מהמבואר לאל שאם נתן לאומן עיצים לעשות תיבה, דינו שקונה האומן בשבח כלי אף שהאומן אין לו אל השכר ידיו? הוא מתרץ בשם הראב"ד שבאופן שנתן צמר לצבא לצבוע, אם לא היו הסממנים של האומן, אין פעולת הצביעה חשובה שבח שיקנה הוא האומן, משום שבצביעה אין צריך כל כך מומחיות. וכל השבח בא מהצבא, ואין הצבא אלא כפועל ושכר מעשיו הוא נוטל. ולכן אם קלקל משלם נזק השבח. אבל כדי לעשות מעיצים ארון צריך מומחיות גדולה, ואומנותו של אומן היא סממנה וקונה את השבח. שואלת הגמרא, יח, אם כך שהמשנה עוסקת באופן שהבעלים נתנו לצבא גם את הצבע, מדוע כתבה המשנה שבאופן של התקלקל הצמר אצל הצבא משלם לבעלים דמי צמרו בלבד? הרי בכזה אופן נותן לו דמי צמרו וסמנין מבעלי, צריך להיות עדין שמשלם גם את הצמר וגם את הצבע. מתרץ את הגמרא, לעולם מדובר כשהסמנין של הצבא, ומה שהעמיד שמואל את המשנה כשנתקלקל הצמר לפני שקלט את הצבע, אינו משום שחולק על רווסי, אלא שמואל דחוי יקמת חלי. כוונת שמואל הייתה לומר שאין להביא ראיה מהמשנה לדעת רווסי, מפני שאפשר להעמיד את המשנה באופן אחר. מביאה הגמרא ראיה מהברייתא שאין אומן קונה בשבח כלי. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא הנותן תליתו לאומן, שיתקן זאת בקבלנות, בכך וכך מעות לתיקון ולא לפי ימים או שעות, והאומן גמרו ועודיו, גמר לתקנה והודיע לבעלים שהטלית מוכנה ויבואו לתלה ואינו חפץ לעקבה תחת הסחירות. הדין הוא שכל זמן שהטלית ביד האומן, אפילו מכאן ועד 10 ימים, אפילו עברו כבר 10 ימים והבעלים עדיין לא שילמו לאומן את שכרו, אינו עובר עליו. על עיכוב התשלום לאומן, משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. שהרי בדרך כלל המאחר שכר שכיר שלא לפורו בזמנו עובר משום לא תלין. וזמנו הוא שכיר יום גובה כל הלילה ושכיר לילה גובה כל היום, וכן העובד בקבלנות שישלים מלאכתו עוברים עליו בבל תלין, ובמטל תלין עוברים משיחזירה לבעליו. ובמקרה אצלנו אינו עובר משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, כיוון שכל זמן שלא יחזיר האומן את התלית, אין הבעלים חייבים לשלם לו את שכר פעולתו. ובטעם הדבר פירש הקצות החושן, שזמן תשלום הסחירות הוא רק בסופה, וסוף סחירות האומן הוא כשמחזיר את הכלי או הבגד. אילו הלבוש בייר שכל זמן שאינו נותנו לו, ראו מוכל לו על תשלום סחירותו כל זמן שהוא בידו. אבל אם נתנו לו בחצי היום, האומן יחזיר לבעלים את הטלית באמצע היום, כיוון ששקע עליו החמה ולא שילם לו בעל הטלית את שכרו, עובר עליו משום בל תלין. לרשש כתב שמה שכתבה הגמרא בל תלין זה לאו דווקא, אלא כוונה לאיסור של לא תבוא. שהרי סחירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ומבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן, שין למתת סעיף ג' שהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אינו מדבר אלא בסחיר יום שחל החיוב משקיעת החמה וזמנו כל הלילה, והפסוק ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, מדבר בסחיר לילה שזמן התשלומים בבוקר וזמנו כל היום. וכאן נאמר ולא תבוא עליו השמש, והיינו, שאם שקע החמה עובר משום ביומו תיתן שכרו. ולא הרמב"ם מלכות סחירות פרק י' הלכה ג' כתב, שעובר משום בלטלין ומבאר עליכם משנה שהרמב״ם לשיטתו ששכיר יום עובר גם בלאו של שכיר לילה וכן להפך. מבאר את הגמרא את הראיה מהברייתא, ויסל כדאי לך אם אולי על דעתך לומר שאומן קונה בשבח כלי, אמי מדוע אם נתנה לו ושקעה עליו השמש עובר משום בלטלין, הרי דין זה של בלטלין שייך בסחירות פועלים, ואילו אומן שישביח בגד אם הוא קונה בשבח כלי, הרי הוא כמוכר לבעלים את הבגד. וקונה שמעכב את התשלום למוכר אינו עובר על בל תלין. הנה מוכח מהברייתא הזו שאומן אינו קונה בשבח כלי. נוכה הגמרא את הראיה ואומרת אמר רב מרי בריידר רב כהנא, לעולם אפשר לומר שאומן קונה בשבח כלי, והטעם שעובר בבל תלין זה משום שהברייתא עוסקת בגרדה דסרבלה, באומן לסירוק בגדים, ומסר לו תליתו כדי לסורקה דלקה שפחה, שאין בדבר שבח, משום שאם היה מניחה במצב הקיים ולא היה מסרקה, הייתה מתקיימת זמן רב יותר מאשר עכשיו שסירקה. מקשה הגמרא סוף סוף למה יהיה בניאלי, לשם מה נתנו הבעלים לאומן לסרוק את הבגד, האם לא בשביל לרקוחי לרקחו, ואם כן כמה דרקחי, כיוון שהוא רקחו, היינו שפחה, זה השבח של הבגד, משום שיש אנשים המעדיפים שיהיה רך, שאז הוא מחמם יותר וגם הוא יותר יפה. ואם כן גם בזה שייך לומר אומן קונה בשבח כלי ומדוע עובר בבל תלין. תרצת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריך חתן על השמיינו שעובר על בל תלין אלא באופן דאגרה לביצ'י, ששכרו לדרוך על הבגד לצורך כיבוסו. דרשי מבאר שהכוונה לכיבוס ראשון של הבגד, שכשבא הבגד מהחיית דורכים עליו ברגליים בתוך כלי עץ במים, ובקרקע ראויה לכך. והתשלום על זה הוא ביצ'ה ביצ'ה במעטה, מעה לכל דריכה ודריכה, בין אם ישביח בין אם לא ישביח, דהיינו סחירות, שאז הוא נחשב כסחיר יום המקבל תשלום על עצם המלאכה ושייך בו איסור על ענת שכר, ואין שייך לומר אומן קונה בשבח כלי, אלא באומן שעובד בקבלנות ומקבל תשלום עבור השבח. מביאה הגמרא ראיה מסוגייתנו לדינו של רב ששת, ולמי דסלי קדייטין מעיקרה, לפי מה שסברנו בתחילה לומר שהברייתא מדברת באופן דלא אגרי לביצ'י, שלא שכרו לפי דריכות אלא בקבלנות, ואף על פי כן נאמר בברייתא שעובר על בל תלין, מסייע לרב ששת, אפשר להביא סיוע וראיה לדינו של רב ששת במקום אחר. דבאו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת. והדברים מופיעים במסכת בבא מציע בדף קי"ב עמוד א'. בעל הבית שנתן לאומן עבודה בקבלנות ולא שילם את שכרו בזמנו, האם עובר עליו משום בל תלין או אינו עובר עליו? ואמר לו רב ששת לבני הישיבה, הרי הוא עובר עליו בבל תלין. מברר את הגמרא לימא דרב ששת, פליגה הדרב אסי, האם נאמר שרב ששת שפסק ששייך איסור בל תלין באומן שעובד בקבלנות, חולק על רב אסי וסובר שאין אומן קונה בשבח כלי. כי ממה שפסק רב ששת שבקבלנות עוברים על בל תלין מוכח, שהוא סובר שאין אומן קונה בשבח כלי, ואינו כמוכר לו את השבח, אלא דינו כפועל, ולכן הבעלים עוברים על בלטלין. ואם כן, כשנתן לאומן עיצים כדי לעשות מהם תיבה ולאחר עשייתה שברה, משלם דמי תיבה ודלא כרבסי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר שמואל ברעך. מה שרב ששת אמר שעובר בבלטלין בקבלנות, זה משום שדיבר בשליחה דיגרת, ששכר שליח להוליך איגרת למקום פלוני. שאף ששליח זה עובד בקבלנות, מכל מקום אין בו שבח ואין שייך לומר בו, אומן קונה בשבח כלי. אבל בדבר שיש בו שבח, ייתכן שסובר רב ששת כרבסי שאומן קונה בשבח כלי, ולא יעברו עליו בבלטלין. ומה שהגמרא במסכת בבא מציעא מבארת בספקו של רב ששת אם קבלן עובר בבלטלין, שזה תלוי בדין אומן קונה בשבח כלי, הבינה הגמרא כך בדברי רב ששת, וזה לא מדברי רב ששת. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל שליחה. ולמסקנת הגמרא שספיקו של רב ששת הוא באופן שאין שבח, כותבים האחרונים לבאר שיש צד לומר שרק בשכיר יום שעובד עד זמן מסוים עוברים הבעלים בבלטלין, אבל בקבלן שאינו מחויב לגמור בזמן מסוים, היה צד לומר שגם הבעלים אינם צריכים לשלם בזמן מסוים. רוצה הגמרא לקלוט את דין אומן קונה בשבח כלי במחלוקת תנאים. לימה כתנאי, האם נאמר שהדין של אומן קונה בשבח כלי תלוי במחלוקת תנאים? שנינו במסכת קידושין בדף ממחה עמוד א', בברייתא לגבי אישה נותנת זהב לאומן ואומרת לו, עשה לי מזהב זה שאירים, מין צמידים, או נזמים וטבעות, ואקדש לך. תמורת שכר פעולתך, אתקדש לך. הדין הוא שכיוון שהסעם לתכשיטים הללו הרי מקודשת לו בשכר פעולתו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינה מקודשת לו עד שיגיע ממון לידה. מבררת הגמרא מהי ממון, לאיזה ממון כוונת חכמים שאינה מקודשת עד שיגיע לידה, היא לאימה אותו ממון, אם נאמר שכוונתם שאינה מקודשת עד שיביא הצורף את התכשיטים לרשותה, מכלל ברבי מאיר סבר, אותו ממון נמי לו. יש ללמוד מכך שלדעת רבי מאיר, הרי מקודשת בגמר עשיית התכשיטים, אף קודם שיבואו לידה, וכיצד ייתכן הדבר, אלא במאי מקדשה, וכי במה מתקדשת היא לו, אם עדיין לא באו התכשיטים לידה. אלא פשיטה, פשוט הדבר, מהי כוונת חכמים עד שיגיע ממון לידה, עד שיקדשנה בממון אחר. מבארת הגמרא כיצד מבואר בברייתא, שחולקים בדין אומן קונה בשבח כלי, וסברו, סברו בני הישיבה דכולה אלמה בן רבי מאיר ובן חכמים סוברים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, כלומר, אדם הנותן לפועל לעשות מלאכה בקבלנות כל פעם שהפועל עושה מלאכה בשווה פרוטה, מתחייב בעל הבית לשלם לו על כך, אלא ששכר זה נזקף על הבעל הבית בהלוואה עד לשעת גמר המלאכה. ונמצא שכאשר מקדש האומן את האישה בשכר פעולתו, הרי הוא מקדשה במחילת ההלוואה שיש לו עליה. ודקו לאלמה וכמו כן בן רבי מאיר ובן חכמים סוברים שאדם המקדש אישה במלווה שיש לו עליה אינה מקודשת. מה אליו? באומן קונה בשבח כלי, כמפליגי. האם אין הכרח לבאר שנחלקו, האם אומן קבלן שמשביח זהב ועושה ממנו כלי, זוכה בכלי כנגד ערך השבח או לא? בזה הם חלקו, דרבי מאיר סבר אומן קונה בשבח כלי, וכשמחזיר לה את התכשיטים, נותן לה את השבח שיש לו בהם לשם קידושין, והרי זה נחשב שנתן לה מממונו, ולכן היא מקודשת, ורבנן סברי אין אומן קונה בשבח כלי. ולכן אין זה נחשב שנתן לה אישה מממונו, אלא שמוכל על שכר פעולתו, ומאחר ששכר הפעולה נידון כהלוואה, אין הוא יכול לקדשה בכך. ולמה באמת אין אומן קונה בשבח כלי לדעה הזו? כותב אמר המשיק לבאר בשני אופנים. א', משום שאומן משביח על דעת בעל הבית וידו כידו, ואינו מתכוון לקנות את השבח. ב', כיוון שאין השבח נפרד מהכלי לחלק ממנו, אין האומן זוכה בשבח אפילו עם כוונתו לזכות בו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לומר שנחלקו בדין אומן קונה בשבח כלי או לא. אלא דקו לאלמה כולם סוברים שאין אומן קונה בשבח כלי, ונמצא שלא נתן לאישה כלום מרכושו. אלא אחר, אבל כאן בברייתא בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף כמפלגי. רבי מאיר וחכמים חולקים, האם אכן מתחייבים לשלם לאומן לאחר כל חלק מעבודתו או לא? רבי מאיר סבר, אין לסחירות אלא לבסוף, אין המזמין המלאכה מתחייב בתשלום שכר האומן, אלא כאשר האומן מביא את המלאכה לרשות הבעלים. ונמצא שאין האומן מקדשה במחילת מלווה שיש לו עליה מכבר, אלא במחילת השכר שמתחייבת לו עתה, ולכן הרי היא מקודשת. ורבנן סברי, חכמים סוברים, יש לסחירות מתחילה ועד סוף, שעל כל חלק מן המלאכה נתחייבה האישה בתשלום שכרו, אלא שנזקפו עליה במלווה. ונמצא שמקדשה במחילת מלווה, ולכן אינה מקודשת עד שיקדשנה בממון אחר. והטעם לחלק לשיטת רבי מאיר בין מקדש במלווה למקדש בדמי הסחירות, כי אדם שמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, אין כוונתה להתקדש בענת מחילת המלווה. אלא אם כן אמר לו זאת מפורש. אלא כוונתה להתקדש בדמי ההלוואה עצמם, ומאחר שדמי ההלוואה אינם ברשותה משעת קבלת ההלוואה, נמצא שאינו נותן לה עכשיו כלום, ולכן אינה מקודשת. אבל כשמקדשה במחילת שכר פעולתו, אז לדעת הסוברים שאינה לסחירות אלא לבסוף, אין האישה מתחייבת בתשלום, אלא עם קבלת התכשיטים, ונמצא כאילו מלווה אתה את המעות לה, ומוכל לה עליהם בבת אחת. באופן כזה ניתן לקדש אישה גם במלווה, כך מסביר הפני יהושע במסכת קידושין בדף ממחה עמוד ב'. רבא מבאר את מחלוקת רבי מאיר וחכמים באופן אחר. רבא אמר דכולי עלמא, בין רבי מאיר ובין חכמים סוברים שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ונמצא שמעות שכר הפעולה נסקפו כבר על האישה במלווה. ודכולי עלמא וכן סוברים כולם שהמקדש במלווה אינה מקודשת. ודכולי עלמא כולם סוברים אין אומן קונה בשבח כלי, אלא הרי הוא כשאר סחירות, ונמצא שלא נתן לה כלום מרכושו. אלא אחא במה יסקינן, באיזו אופן עוסקת הברייתא, כגון שהוסיף לה אומן בתכשיט שעשה לה נופך משלו, אבן טובה משלו, מרכושו, ונמצא שעתה חפצו לקדשה במחילת שכר פעולתו שדינו כמקדש במלווה, ובנוסף לכך מקדשה גם בתוספת שהוסיף לה מרכושו שיש בה שווה פרוטה. במחלוקת התנאים במה היא סבורה להתקדש, רבי מאיר סבר שמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, ובנוסף לכך גם נותן לה פרוטה, דעתה של האישה הפרוטה להתקדש בתוספת הפרוטה שהוסיף לה, ולכן הרי היא מקודשת. רבנן סברי שהמקדש אישה במלווה שיש לו עליה, ובנוסף לכך גם נותן לה פרוטה, דעתה של האישה המלווה, להתקדש במחילת החוף שהיא חייבת לו עבור מלאכתו, ולכך אין היא מקודשת עד שייתן לה ממון אחר. אומרת הגמרא שמחלוקת זו תלויה במחלוקת תנאים, ובפלוגת דני תנאי. רבי מאיר ורבנן חולקים במחלוקת תנאים זו. נתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין בדף ממחה עמוד ב', אומן שעשה לאישה מלאכה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בשכר שעשיתי עמך, אינה מקודשת, כיוון שכבר גמר את העבודה והחזירה לאישה, נחשב הדבר מלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי בשכר של המלאכה שעשה עמך בעתיד, הרי זו מקודשת, לאחר שיסיים האומן את מלאכתו וישיב את החפץ לרשות האישה, מאחר שתן הזה סובר שאינה לסחירות אלא לבסוף, כשמיישיב לה את המלאכה, ולכך אינו נידון כמקדש במלווה. וכשהוא ישיב לה את החפץ לרשותה, עליו לשוב ולומר לה, הרי את מקודשת לי. ולא די במה שאמר מתחילה, הרי את מקודשת לי בשכר שאסיימך, שהרי בשעת אמירה זו עדיין לא נתן לה מאומה. רבי נתן חולק ואומר, אף אם אומר התקדשי לי בשכר שאסיימך בעתיד אינה מקודשת, כיוון שסובר שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, וכל פרוטה שעשה דינה כמלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. וכל שכן אם אמר שמקדש אותה בשכר של מלאכה שכבר עשיתי עמך, שאינה מקודשת, שכיוון שהחזירה, ודאי כבר נסקף עליה שכרו במלווה. ורבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, כך היא ההלכה. בין אם אמר בשכר שעשיתי עמך, ובין אם אמר בשכר שעשה עמך, אינה מקודשת. ואם הוסיף לה האומן בעשיית התכשיט נופך אבן טובה משלו, מקודשת באותה אבן. משמע שלדעת רבי נתן אין האישה מקודשת, גם אם יוסיף לה אומן משהו משלו. מבארת הגמרא את מחלוקת התנאים בין תנא קמא לרבי נתן, שנחלקו במקדש אישה במלאכה שעשה עמך, היכא בעיני הוא שכירות. המחלוקת ביניהם היא בדין שכירות, לתנא קמא שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ולכך אין כאן מלווה ומקודשת, ולרבי נתן ישנה מתחילה ועד סוף לשכירות, והרי זה מקדש במלווה ואינה מקודשת. בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא שנחלקו בדין הוסיף לנופך משלו, איכא בעיניו המחלוקת ביניהם היא בדין המקדש אישה במלווה ופרוטה. האם דעתה על המלווה? לדעת רבי נתן דעתה על המלווה ואינה מקודשת. אילו לדעת רבי יהודה הנשיא דעתה על הפרוטה ומקודשת. נמצא שלפי רבא, רבי מאיר ורבנן חולקים במחלוקת רבי נתן ורבי יהודה הנשיא, האם המקדש במלווה ופרוטה מקודשת או לא. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. אמר שמואל, טבח אומן שקלקל הנותן בהמתו לשוחט אומן כדי שישחטנה ונתנבלה לו בשחיטה חייב לשלם. וכל שכן בנותן לשוחט שאינו אומן ונתנבלה שחייב לשלם, שמאחר ואינו בקי לא היה לו לשוחטו. משום שמזיקו, פושע הוא ונעשה כאומר לו, שחוט לי מכאן בצד זה ושחט לו מכאן בצד אחר. שחיטה נפסלת בכמה אופנים, בהגרמה שיוצא בשחיטה מחוץ למקום הכשר בעיקור, שקודם השחיטה נעקר אחד הסימנים ונשמט ממקום חיבורו מהלחי והבשר, דריסה, שלוחץ ודורס את הסימנים עם הסכין ואינו שוחטם בדרך הולכה והבאה, שהיה ששואה בשעת השחיטה יותר משיעור זמן הכנה ושחיטה, וחלדה שהסכין מכוסה בתמונה על ידי הסימן או עור או דבר אחר. שואל הרמב"ן, בישלמה בפגם הגרמה או עיקור, הרי זה עזק ניכר, אבל בפגם של שהייה ודריסה, הרי זה עזק שאינו ניכר, ומדוע חייב? הוא מתרץ, שכיוון שלא שחט כראוי, הרי השחיטה עצמה היא העזק. שאין זה שחיטה אלא כמתיז את ראשה בסייף, והרי זה עזק ניכר, כיוון שניכר בין שחוטה לחיה. וכתב ביהודה יעלה, שזה כוונת הגמרא, נעשה כאומר לו שחוט לי, מכאן ושחט לו מכאן. שאף בפסול של שהייה ודריסה שלא שינה את מקום השחיטה, נעשה כפסול הגרמה ועיקור ששינה את מקום השחיטה. מקשה הגמרא, למה ללמי מר מדוע הוא צריך שמואל לומר גם מזיק הוא וגם פושע הוא? מתארץ לגמרא, היא אמר אם שמואל היה אומר רק מזיק הוא, אבי אמינה הייתי אומר שקלקול זה דומה למזיק באונס. ודימה שמואל את דינו לאדם המזיק שחייב בתשלומים, אף כשהזיק באונס, כמבואר לאל בדף חבב עמוד א' במשנה, כדי ללמד שאני מילי באיזה אופן חייב השוחט, אי חדקה אביד בשכר, דווקא באופן שעושה בשכר, ולכן חייב השוחט אף כשקלקל באונס. ואף על פי שעושה בשכר לא חייב באונס, מכל מקום באונס שהוא כאין גניבה, חייב כמו אדם המזיק, אומר הראש. והיינו משום שעושה בשכר דינו כשומר שכר שחייב בגניבה, ולכן יש לחייבו אף באונס שהוא כאין גניבה. אבל איך כאביד בחינם, באופן שעושה בחינם, הייתי אומר שלא יתחייב. שמאחר ודינו כשומר חינם שפטור בגניבה, הוא הדין שפטור על אונס כאין גניבה. כמה שמלן, פושע הוא. לכך הוא צריך שמואל להשמיע לנו פושע הוא, ללמד שהזק זה דומה לפשיעה. כיוון שהיה צריך לתת דעתו, שמא הבהמה תפרקס ותזוז בשחיטה, והיה לו להיזהר בה. וחייב אפילו כששחט בחינם. מקשה רב חמה בר גוריה על שמואל מברייתא שמבואר שרק בעושה בשכר חייב. הייתי והקשה רב חמה בר גוריה לשמואל. שנינו בברייתא, הנותן בהמה לטבח כדי שישחטנה ונבלה, ונתנבלה לו בשחיטה, הדין הוא ששוחט אומן פטור כיוון שהוא אנוס. ואומר אמירין, הכוונה שהוא מומחה בבקיאות הלכות, אלא בבקיאות ידיים, ושוחט אדיוט חייב כיוון שהוא פושע. ואם נותן שכר, באופן שהבעלים נתנו שכר לשוחט, בין אם היה שוחט אדיוט ובין אם היה שוחט אומן, חייב. אומן כיוון שהוא מומחה ואינו רגיל לבוא מכשול זה לידו, אומרים שמזל בעל הבהמה גרם שבא המכשול הזה לידו, אבל אם שחט בשכר חייב, שהיה לו להיזהר יותר, כך מסביר אסמה. הנה מבואר בברייתא הזו ששוחט אומן ששחט בחינם ונתנבלה לו בשחיטה, פטור, וקשה על שמואל שמחייב אומן אפילו אם שחט בחינם. אמר לי, אמר שמואל רב חמה בר גוריה, לעקר מוכח, יעקר ויתבלבל מוכחה. ואומר החזון איש במסכת סנהדרין, שבכל מקום שמצינו בגמרא המוראים שקלקלו, היה זה חובה כדי שיהיה כבוד התורה קבועה בלבבות, ושלא יתרגלו בזלזול כבוד החכמים. ומה שאמר לו לעקר מוכחה, היה זה משום ששמואל הכיר באותו תלמיד שיש בו חיסרון הכנעה, והיה לו ראוי להאמין ששמואל לא העריך בחינם. וכן שלא שכחת ברייתא שממנה הקשה אותו תלמיד, והיה לו לשאול לשמואל מה כוונתו בעריכות הדברים, או אם אמר את דבריו אפילו לרבנן. בכל זאת בקושייתו היה נראה שהפריך את שמואל בוודאות, ובזה פגע בכבוד רבו ונתחייף בנידוי. וכי ללא כדי לעוררו להוספת אמונה בדברי חכמים של לשונה מרפא. ואומר החזוני שכללה זו לא תזיק, אלא אם לא שב ונכנע. וממה שהגמרא לא אומרת וכן אהבה כך היה, משמע שהם נכנעו ולא פגע בהם כללת שמואל. מי לא היה וצומר שאמר זאת בלשון תימה, וכי אינך חושש שיעקר מוכחה? ולדבריו שמואל לא כלל, אלא רצה לזרזם ולחד אדם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אתה הוא מרבנן, כמו תבלי בא אחד התלמידים מהישיבה וחזר והקשה לשמואל מהברייתא, אמר לשמואל, אשת שקל תמי דשקל חברך. אתה נטלת את אותה נזיפה וכללה שנטל חברך, כמעט דקאמינה לחואנה רבי מאיר. אני אמרתי לכם את דעתי כשיטת רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן. ואתם מקשים עליי משיטת חכמים החולקים על רבי מאיר. ושמואל מוכיחם על כך שהיו צריכים לדקדק בדבריו שהם כשיטת רבי מאיר. אמי לא די כתמי לשני אומר, מדוע לא דקדקתם בדבריי שאמרתי שהטעם לחייב את השוחט הוא משום שמזיק הוא פושע הוא, ונעשה כאומר לו שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן. מן איתלה היי סברה, מי התנא שסובר שיש לחייב שוחט, משום שלא דקדק בשחיטתו, הרי זו שיטת רבי מאיר. דאמר, שיש לחייב אדם שעל ידי מעשיו נוצר נזק משום דמיבעל אל אמיר מהנפשי, שהיה צריך ליתן לליבו שלא יזיק ולדקדק יותר במעשיו, אם כן היו צריכים התלמידים להבין מדברי שמואל, שדיבר בשיטת רבי מאיר, ואילו הברייתא היא כשיטת חכמים. מבררת הגמרא איכן רואים מדברי רבי מאיר שאדם צריך לתת לליבו שלא יזיק. שואלת הגמרא, היי רבי מאיר, מאיזו הוראה של רבי מאיר למד שמואל שכן דעתו בעניין הזה? הילי מה רבי מאיר, שמה תאמר שלמד זאת שמואל מהוראת רבי מאיר המובאת בברייתא להלן? והגמרא בסוגריים מביאה קלן בראשי תיבות סימן, וזה סימן לשלושת המשניות שתביא הגמרא לקמן. קוף זה כשרו בעליו במוסירה, למד זה לצבוע לו אדום, ולון זה נשברה כדו. לתנן שנינו במשנה לאיל, בדף ממהי עמוד ב' כשרו בעליו לשור במוסירה בחבל שקושרים אותו בו ונעל בפניו כראוי. בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, כלומר בשמירה פחותה, יצא השור והזיק, הדין הוא שבין אם השור תם ובין אם השור מועד חייב בעליו לשלם את הנזק. דברי רבי מאיר, ולכאורה הטעם שמחייב רבי מאיר משום שסובר שאדם צריך לתת לליבו שלא יזיק, והיה צריך לנעול היטב בפני השור באופן שלעולם לא יוכל לצאת ולהזיק. דוחה הגמרא ואומרת, אטם בקראי פליגי, שם במשנה נחלקו בביור הפסוקים, ומה שרבי מאיר חייף שם הוא מגזירת הכתוב שדורש ולא ישמרנו, האמור בספר שמות פרק רפא לפסוק למדבד, לחייב תוספת שמירה לשור מועד ומגזירה שווה נגיחה נגיחה למידים, שכך גם דין שור תם, ואין זה מחמת שסובר שאדם צריך לתת לליבו שלא יזיק. מנסה הגמרא ללמוד את שיטת רבי מאיר מהמשנה להלן. הלא הרבי מאיר, זוהי שיטת רבי מאיר לקמן דתנן, שנינו במשנה בדף קוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע לצבוע לו אדום וצבעו שחור, וכן אם נתן לו צמר שיצבע לו בשחור וצבעו באדום, רבי מאיר אומר נותן לו הצבע לבעל הבית דמי צמרו, אבל לא דמי שפחו, כיוון שכנאו בשינוי. ולכאורה טעמו של רבי מאיר שמחייב, משום שהיה צריך לתת לליבו לעשות מה שבעל הבית ביקש, ויש לו לדמות לשוחט שקלקל בשחיטתו, שהיה עליו לשים לב שלא יזיק. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת אתם, בידיים כלאו מיני. שם במשנה הוא שרף ואיבד בידיים, כלומר רבי מאיר מחייב את הצבע, כיוון שעשה בידיים, ובכוונה תחילה עשה את ההפך ממה שביקשו ממנו. אבל אין כן הדבר באומן השוחט שלא התכוון כלל להזיק. כך מפרש רשי, ואילו הראב"ד ביאר את דחיית הגמרא, ששמה בצבע מחייב רבי מאיר משום שכנאו בשינוי, אבל בשחיטה שיש רק שינוי מקום קטן ששחט שלו במקום הכשר, אין זה נקרא שינוי מעשה. לומדת הגמרא את שיטת רבי מאיר מהברייתא, אלא הרבי מאיר יש ללמוד את שיטת רבי מאיר מהברייתא לקמן. דתניא שנינו בברייתא, אדם שנשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה, ולא פינה את השברים, וכתוצאה מכך נתקלו אנשים בשברי הקד וניזוקו, וכן אם נפלה גמלו ברשות הרבים ולא העמידה, וכתוצאה מכך נתקלו אנשים והוזקו, רבי מאיר אומר חייב בנזקן בתשלומים על הנזק שנגרם. וחכמים אומרים הדין הוא שהבעלים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אין בית דין יכולים לקופו לשלם, אלא שכל זמן שאינו משלם חייב המזיק עונש מן השמיים. וקיים אלן דבנתקל פושע ופליגי. ומקובל בידינו שחולקים רבי מאיר וחכמים בברית, האם אדם שהולך ברשות הרבים וכדו על שכמו ונתקל ונפל לארץ, האם יש להחשיבו פושע? דעת חכמים שנחשב אנוס בהתקלותו ולכן אינו חייב בתשלומים על הנזקים, ותעת רבי מאיר שהבעלים נחשב פושע בהתקלותו ולכן הוא חייב בנזקים שעשו הגמל והקד בשעת נפילתם. ומכאן מוכח שדעת רבי מאיר שאדם שלא נזר מספיק שלא ייגרם נזק על ידי מעשיו, יש לו דין של פושע ולא של אנוס, ולכן גם אומן שקלקל בשחיטתו חייב אפילו אם עשה בחינם. אומר הקובץ שיעורים של עניין הילוך בדרכים, כל אחד יש לו דין של אומן, ואם נתקלו אז הוא כאומן שקלקל, ולכן יש ללמוד מכאן לדין אומן שקלקל. ונבהר שלעיל בדף כ"ט עמוד א' מבואר שחולקים רבי מאיר וחכמים בברייתא הזו בשני עניינים. א', בנזקים שאירעו בשעת נפילת הקד או קודם שהיה לו פנאי לסלקם, בזה המחלוקת אם היה לו לעלות על דעתו שלא ייפלו ולהיזהר בהם. ב' לגבי נזקים שהראו לאחר שהיה לו פנאי לסלק את השברים, ולעניין זה מחלוקתם, האם על ידי הפקרת חפצים מזיקים ברשות הרבים ניתן להיפטר מאחריות. רבי יוחנן מחייב גם בשוחט מומחה ביותר, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, טבח אומן שקלקל בשחיטתו חיה, ואפילו אומן מומחה ביותר כטבחי ציפורי, שמאוד מומחים וזהירים בשחיטתם, ולגביהם המכשול הוא כאונס גמור. מקשה הגמרא שהיה מעשה שרבי יוחנן פטר את השוחט משום שהיה מומחה. ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם נכון הדבר שרבי יוחנן מחייב גם בשוחט מומחה? ואמר רבא בר בר חנה, עובדה וקמי דרבי יוחנן, מעשה היה לפני רבי יוחנן בכנישתא דמעון, בבית הכנסת שהיה ביישוב מעון, אומן קלקל בשחיטת תרנגולים. ואמר לרבי יוחנן לשוחט, זיל הייתי ראיה דממחית לתרנגולים בהפטרך. לך תביא ראיה שינך שוחט מומחה לתרנגולים ואפתור אותך מהנזק, הרי של רבי יוחנן שוחט מומחה פטור. ולכאורה יש להקשות מדוע לשוחט להביא ראיה שהוא מומחה, הרי המוציא מחברו עליו הראיה והיות ובאים לחייב את הטבח, מדוע לא יהיה נאמן בטענת בריא שהוא מומחה? אומר הקובץ שיעורים שיש ליישב לדעת הרמב"ן הסובר שאין לחייב אומן מדין אדם המזיק אלא רק מטעם שומר, ושומר שטוען שלא פשע צריך לברר על ידי שבוע או על ידי דין שאכן הוא לא פשע. וגם לשיטת התוספות שאומן חייב מדין אדם המזיק אפשר ליישב שבאופן שיש ספק גם תוספות מודים שחיובו הוא מדין שומר. חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה, אם רבי יוחנן אמר שחייב גם בשוחט מומחה, הרי היה מעשה בבית כנסת ביישוב מעון שאומן קלקל בשחיטת תרנגולים, ואמר לו רבי יוחנן תביא ראיה שאתה שוחט מומחה לתרנגולים ואפתור אותך מהנזק, הרי של רבי יוחנן שוחט מומחה פטור. מתרצת הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים, כאן בכנישתא דמעון מדובר בשוחט ששחט בחינם, ואומר קצות החושן, אף על פי שמברך השוחט על כיסוי אדם ומבואר בגמרא שיש לה ברכה זו ערך של 10 זהובים, הוא לא נחשב משום כך שומר שכר, משום שמצוות לאו ליהנות ניתנו. ואולם כאן מה שאמר רבי יוחנן שאפילו שוחט מומחה חייב, מדובר בשוחט ששחט בשכר. ואף על פי שכאן מדובר במומחה גמור ולגביו המכשול הוא כאונס גמור, כמבואר לאל מכל מקום. אם הוא נוטל שכר מחייבו רבי יוחנן, והטעם שאינו דומה לשאר שומר שכר שפטור מאונסין, משום ששומר עיקר השכר שנוטל הוא כדי לשמור מגניבה ועבידה. אבל שמירה מאונסין לא עולה על דעתו כלל, להיזהר בהם. אבל בטבח, על כוחך עיקר השכר שנוטל, היינו כדי לשחוט בקשרות, וכיוון שלא נשחט כהוגן, אף על פי שהיה אנוס, מכל מקום לא קיים שמירתו המוטלת עליו, ועשה מעשה המטריף בידיים, והרי זה כמו שהתנה בפירוש להתחייב באונסין. כי עד אמר רבי זירא, כמו שמצינו שאמר רבי זירא, שאדם הרוצה שיתחייב לו הטבח לשלם אם יקלקל בשחיטתו, יקדים לו דינר שישלם לו מראש סכום מועד כדי שיחשב שומר שכר, ואז יתחייב לשלם על הקלקול. והטעם שצריך להקדים לו דינר ולא די במה שיפסוק לו דינר, כותב הרמה, משום שפעמים שאין הטבח מושך ומגביה את הבהמה, ושומר צריך קניין. ועוד כתב שיתכן שאינו רוצה למשוך משום שיודע שמתחייב בכך, ולכך אם יקדים לו מעות נעשה שכירו. מקשה הגמרא מברייתא שמשמע שיש לחייב מומחה אף שעובד בחינם. הייתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא בתרא בדף צ"ג עמוד ב', המוליך חיטים לטחון, אדם שנתן חיטים לממונה על תחינת החיטים כדי לתוכנן, ומוטל על התוכן ללטות את החיטים במים וכן לקודשן במכתשת כדי להסיר הקליפה החיצונה, כדי שתהיה סולת נקייה, ולא קדם הוא לטטן ועשאן סובין, ומתוך כך נעשה קמח סובין, קמח גס וגרוע, או שנעשה מורסן שאינו גס כמו הסובין, וכן אם נתן קמח לנחתום לאופה כדי שיפה לו פת, ועשה לו פת ניפולין, עשה לו פת שנשברת ונופלת מיד כשנוטלים אותה, או שנתן בהמה לטבח לשוחט כדי שישחט לו ונבלה, נתנבלה לו בשחיטה, בשלושת האופנים הללו חייב האומן מפני שהוא כנושא שכר, משום שדינו כמו שומר שכר. משמע מזה שבאופנים אילו מדובר שלא עבדו בשכר, ומכל מקום חייבים כשומר שכר. ותרץ את הגמרא, אימא כך יש לומר ולגרוס, הטעם שיש לחייב בשלושת האופנים שהובאו בברייתא לאל מפני שהוא נושא שכר, שמדובר שקיבל שכר עבור עבודתו, ולכך יש לחייבו מדין שומר שכר, אבל אומן שעושה בחינם אכן יהיה פטור. הקנה של הבהמה, שזה אחד משני סימני השחיטה, עשוי כאין טבעות, טבעות של סחוס, כמין עצם רכה. והמתחיל לשחוט בטבעת זאת צריך לסיים שם את השחיטה, ואם תוך כדי השחיטה איתה את הסכין ושחט באלכסון וסיים את השחיטה בטבעת אחרת, הרי זו הגרמה והשחיטה פסולה. ופסול זה הוא הלכה למשה מסיני, כאמור במסרת חולין, בדף זך עמוד א'. הגרמה פירושה, הכרעה והטייה שמכריע ומטה את הסכין של שחיטה חוץ למקום השחיטה. נחלקו התנאים בדין הזה. לדעת חכמים צריך שכל השחיטה תהיה בתוך הטבעת, ואף אם איתה את הסכין לאחר חיתוך רוב הטבעת וסיימו מחוץ לטבעת, הרי זו הגרמה ופסול, ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה, אם חתך שיעור שחיטה שזה רוב קנה בתוך הטבעת, אין זו הגרמה ושחיטתו כשרה. מספר את הגמרה, הוא מגרמותה, מעשה בשוחט ששחט בתוך אחת מן הטבעות, ולאחר ששחט את רובה, איתה את הסכין וגמר את השחיטה בין הטבעות, דעתה היא לקמי דרב, נשאלה השאלה לפני רב מדינה בהמה וטרפי, והטריף אותה כדעת חכמים כיוון שנגמר בפסול, ופטרי לטבח מלשלום את דמי, ופטר את השוחט מלשלם על הנזק שהטריף לבעלים את הבהמה. פגעו בי רב כהנה ורב אסי באהוג עברה, פגשו רב כהנה ורב אסי את בעל הבהמה, אמרו לי, אבית בח רב טרטי, רב פסק לך שני פסקים שסותרים זה את זה, ומברר את הגמרה מה הייתה כוונתם של רב כהנה ורב אסי. שואלת הגמרא, מה היא תרתי? מה הייתה כוונתם באמירת תרתי? אילה, אם התרתי לגרעות, האם לומר שכוונתם לומר לבעל הבהמה שבשני הדברים פסק לו רב שלו כהוגן? והדבר הראשון דיבה אלה להכשורי כרב יוסי ברב יהודה. היה צריך להכשיר כדעת רב יוסי ברב יהודה הסובר, שבאופן ששחט את רוב הקנה בהכשר, שחיטתו כשרה אפילו אם יצא חוץ למקום השחיטה, ורב עשה עמו שלו כהוגן, וטרפה כרבנן והטריף לו כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה כיוון שנגרם בפסול. ודבר שני ואינמי, וגם אם רב סובר כדעת חכמים שיש להטריף את הבהמה כיוון שגמר בפסול, עשה עם רב שלו כהוגן, די בא אלי חיוב על הטבחה שהיה לו לרב לחייב את השוחט על כך שהטריף את הבהמה, ואילו רב פטרוב, אם כן ממה נפשך הפסידך רב שלו כדין? דוחה הגמרה שלא ייתכן שזאת הייתה כוונתם של רב כהנה ורב אסי, ומי שר ילמי מרקיעי גוונה, האם מותר לומר כן? והתניה שענינו במסכת סנדרין בדף חפתת עמוד א', לכי שיצא הדיין מן הסנדרין לאחר שנפסק הדין, לא יאמר הדיין לבעל דין, אני מזכה וחבריי מחייבים, אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי ולכן יצאת חייב? שלא יגיד לבעל הדין שהוא היה בעמדת מיעוט כמו שהוא רצה שיזכה אותו, וחבריי היו רבים מולי ולכן חייבו אותך. לא יאמר כך הדיין לבעל הדין, ועל זה נאמר בספר משלי פרק י' פסוק י' ג', הולך רכיל מגלה סוד. המגלה סוד חברו הרי הוא הולך רכיל, ואף אם לא סיפר הדברים לפני מי שנאמר עליו, כי חברה איתלי והתגלה הדבר גם אליו, גם אסור, וטעם הדבר כדי שיהיו הדיינים אהובים אצל בני אדם, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת סנדרין. וכיוון שכך לא ייתכן שרב כהנה ורב אסי אמרו לבעל הבהמה שרב פסק לו שלא כהוגן, אלא אומרת הגמרא, כוונתם של רב כהנה ורב אסי לומר לבעל הבהמה שרב פסק לו תרתי למעליותה, שני פסקים לטובה, שאף שבשניהם פסק לחומרה, מכל מקום היו לטובתו. דבר אחד, בזה שיחמיר לך כדעת חכמים שפוסלים את השחיטה, גרם לך דלא אוכלך ספק איסורה, שלא תאכל ספק איסור, ובזה שפטר את השוחט מלשלם מעות על הנזק, מנעך מספק זילה, מנע אותך מספק איסור לא תגזול, ופסק כן משום שהסתפק האם הלכה כחכמים שמטריפים את הבהמה, או כרב יוסי ברב יהודה שמכשיר, ולכן מספק עשרה באכילה, אבל פטר את השוחט, כיוון שאם היא קשרה, הרי השוחט פטור. כך מפרש רשי, ותוספות בדיבור המתחיל, מנעך, מביא את פירושו של רבינו תם, שמדובר בטבעת הגדולה שבקנה, ואפילו שרב פסק רבי יוסי ברבי יהודה בטבעת הגדולה, שאם שחט את רוב הטבעת בהכשר שחיטתו קשרה, מכל מקום רב יחמיר עליו, משום שהיה מארץ, וכדי שלא יבוא להקל בשאר הטבעות. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין אומנים שקלקלו. איתמר נאמר בבית המדרש, המראה דינר לשולחני בשביל שיבדקנו אם הוא טוב, ויקבלנו מחברו בפיראון חובו וכיוצא בזה, ואמר לו השולחני שהדינר טוב, ועל פי דבריו קיבלו עלה מחברו, ולבסוף נמצא שהדינר רע, ואינו יוצא בהוצאה, אי אפשר להעביר אותו הלאה, ונותן הדינר מת או הלך למדינת הים, ואינו לפנינו שנוכל לחייבו ליתן דינר אחר טוב. מה דינו של השולחני? תני חדה בברית אחת שנינו שהדין בזה שאם השולחני הוא אומן הרי הוא פטור, ואם הוא אדיוט הרי הוא חייב. ותני אידך בברית אחרת שנינו בין אומן ובין אדיוט חייב. מיישב רב פאפה את הסתירה בין הבריתות, אמר רב פאפה כי תני מה ששנינו שהאומן פטור הוא בחגון השולחנים דנקו ואיסור, שהיו מומחים גדולים במטבעות, דלא צריך אלה מגמר כלל, שאינם צריכים עוד להתלמד, ואם הרע לחזה מומחה ונמצא הדינה רע הרי הוא בגדר אונס ופטור. והברייתא שאמרה שגם אומן חייב עוסקת במומחה שעדיין צריך להתלמד. וכאן הגמרא לא יכולה לתרד שהברייתא שחייבה עוסקת באומן שעושה בשכר, והברייתא שפטרה עוסקת בעושה בחינם, משום שלעניין שחיטה כל אחד יכול להיות אומן. ולכך כשעשה בחינם נחשב אונס ופטור. אבל לעניין לבדוק מטבעות שצריך אומנות גדולה ודקדוק רב, אם הוא אינו מומחה, כמו נקו ואיסור, אין לו להכניס את עצמו לכך ואפילו בחינם, ולכן חייב. כך אומר הרשב"א. שואלת הגמרא, אלא במה יתראו? אם מדובר באומנים כאלו גדולים, במה הייתה טעותה? מתרצת הגמרא, טעו בסיקת החדתה. דאישתה דנפק מיתות איסיקתה. טעו בצורה החדשה, שבאותה שעה מטבע ישן נפסל, והעמידו מטבע חדש עם צורה אחרת, ועדיין לא. סיקתה היינו אותם שני יתידות ברזל, שבהם חוקקים את הצורות למטבע. אופן ההטבעה הוא, ביתד אחד חקוק הצורה העליונה של המטבע, ובשני חקוק הצורה התחתונה. ומניחים הסימון מטבע ללא צורה בין היתידות, והשולחני מכה בכוח גדול על היתד העליון, ובכך נטבע בסימון הצורות המבוקשות ונעשה מטבע. מביאה הגמרא מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא שהיה מומחה, ולבסוף נמצא דינר רע וחייב את עצמו. היית אתה, דאחזיה דינרה לרבי חייא, מעשה באישה שהרתה דינר לרבי חייא כדי שיבדוק אם הוא טוב ויכולה לקבלו מאחר. ואמר לרבי חייא, מעליה הוא מטבע טוב הוא, למחר, אתה היא לקמי. למחרת באה לפניו ואמרה לי, אחזית תהירתי אותו את המטבע לאחרים, ואמרו לי, בישהו ולא כנפיק לי. זהו דינר רב אינו יוצא בשוק. אמר לרב חייא לרב שהיה בן אחי ושומר אוצרותיו, זיל חלפי ניהלה, לך תחליף לה את המטבע הזה במטבע אחר טוב, וכתוב הפנקסי דין עסק ביש, ותכתוב הפנקס ההוצאות, זהו סחורה רע, כלומר בחינם הפסדתי מטבע זה, כיוון שלא היה לי לראותו. אומר החידושי הרימה שציווה לכתוב כך בפנקסו שזה עסק ביש שלא היה לו לראותו, זה משום שבא ללמד שהחיוב במצוות גמילות חסדים שהיא בגופו ולא בממונו הוא רק כשלא יפסיד בשל כך ממון. אבל כאשר מפסיד ממון בשל כך, ואפילו אם רק יש ספק שיפסיד מכספו, אין חיוב. ועל כן בראיית מטבע, כיוון שיכול לטעות ויהיה חייב, ואפילו אם יהיה חייב רק לפני משורת הדין, וכמבואר להלן, מכל מקום, אם הוא האדם שעושה תמיד לפני משורת הדין, הרי הוא פטור מלראות, כיוון שראוי הוא לנהוג לפני משורת הדין. אבל אומן שאינו עושה לפני משורת הדין, ואם איתה יהיה פטור, יש לו מצווה לראות. מקשה הגמרא, ומה ישנה דנקו ואיסור דפטירי, משום דלא צריך אליהם יגמר, מדוע שונה דינם של נקו ואיסר, המומחים הגדולים שנתבהר בגמרא לאל שפטורים כשטעו, משום שאינם צריכים להתלמד? אם כן רבי חייא נמי, לאו למיגמר. קבאי, הרי רב חייא גם כן היה בקיא במטבעות כל צורכו, ומדוע חייב רב חייא את עצמו? תרצת הגמרא, רב חייא לפני משורת הדין הוא דעבד, רב חייא חייב את עצמו לפני משורת הדין, למרות שמעיקר הדין לא היה ניתן לחייבו, כיוון שהיה מומחה. מביאה הגמרא את דרשתו של רב יוסף שיש מצווה לאדם להתנהג לפני משורת הדין, כדתני רב יוסף. כמו ששנה רב יוסף ברייתא נאמר בספר שמות פרק חי פסוק חף, שיתרו יעץ למשה רבינו והודעת עליהם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. והפסוק נדרש כך, והודעת עליהם, זה בית חייהם. תלמוד תורה שנאמר בספר משלי פרק ד' פסוק י' ג' כי אי חייך. את הדרך זו גמילות חסדים. שנאמר הדרך, כלומר הדרך הידועה היא דרך השם להלך אחר מידותיו. ילכו זו ביקור חולים. שהוא מקיימה בהליכה לבד בלי שום מעשה, כמו שהגמרא מסיקה במסכת בבא מציע, בדף למד עמוד ב', שבן גילו נוטל אחד מ-60 מחוליו. בא, זו קבורה שיש מצווה להתעסק בקבורת מיתים. כי המתעסק במצוות קבורת המת אין תכלית עשייתה אלא בא, כי אינו מצפה לתשלום גמול והוא חסד של אמת. והגמרא במסכת בבא מציע מבארת מדוע צריך פסוק מיוחד לביקור חולים וקבורה, הרי הכל כלול בגמילות חסדים, אלא ביקור חולים בא לרבות שאפילו בן גילו שנוטל אחד מ-60 בחוליו חייב ללכת לבקרו. וקבורה בא לרבות שאפילו זקן ואינה לפי כבודו חייב בה. את המעשה זה הדין. כי הנעשה על פי הדין הוא המעשה הראוי לעשות. אשר יעשון זו לפני משורת הדין, שיש מצווה לנהוג לפני משורת הדין. וזהו עניין נוסף שנאמר לשני בעלי הדין, שכל אחד יתרצה בלפני משורת הדין, שהדבר תלוי בהם, כיוון שהדיין לא יעשה לפני משורת הדין בעל כורחם. כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשה בריש לקיש, שהראה מטבע לרבי אלעזר והודיע לו שסומך עליו. יש לקיש אח ולדינר לרבי אלעזר, יש לקיש הראה דינר לרבי אלעזר כדי שיבדוק אם הוא טוב ויוכל לקבלו מאחר. אמר לו רבי אלעזר מעליהו, דינר טוב הוא. אמר לריש לקיש לרבי אלעזר, חזי דעלך כסמיכנה, דע לך שאני סומך עליך ועל פי דבריך שדינר טוב הוא, הקבלנו מאחר. אמר לרבי אלעזר לריש לקיש, כי סמכת עליי, מהי לממרה, מה כוונתך בזה שאמרת שאינך סומך עליי? האם כוונתך די משתקח בישה בעינה להחלוף אלך? כוונה שאם יתברר לבסוף שהדינר רע, אני אצטרך לשלם לך דינר חדש תמורתו? ואתו דאמרת, והרי אתה הוא זה שאמרת על דין מסוים, רבי מאיר הוא דדיין דינה דגרמי, שאותו הדין הוא לשיטת רבי מאיר שדן דין גרמי, כלומר שמחייב את המזיק לחברו בדרך גרמי, מה אליו? רבי מאיר ולא סביר על הנקבתי, האם אין כוונתך לומר שרק רבי מאיר סובר כן, אבל אין לנו סוברים כמותו, וכיוון שכך גם אם אתאה במה שאני אומר שזה דינר טוב, לא יהיה חייב, כיוון שאין זה אלא גרמי, ואין הלכה כי רבי מאיר שמחייב בזה. אמר לי, אמר יש לקיש, לא, לא זאת הייתה כוונתי, אלא כוונתי הייתה שזו דעת רבי מאיר וסביר על הנקבתי, וכך גם אנו סוברים כמו רבי מאיר. מבררת הגמרא מאיזו הוראה של רבי מאיר למדים שמחייב בדינה דגרמי. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר, מאיזו הוראה של רבי מאיר יש ללמוד שגרמי חייב? הילה, אם הרבי מאיר, אם תאמר שיש ללמוד את שיטתו מהמשנה להלן, והגמרא בסוגריים מביאה ד' ל' מ' פ' סימן. זה סימן לארבעת הממרות שתביא הגמרא בהמשך. ד' זה דן את הדין, ל' זה לצבוע, מ' זה מסכך, ופ' מחיצת הכרם שנפרצה. השואלת הגמרא, מהיכן לומדים את שיטתו של רבי מאיר שבגרמי חייב? הילה עם הרבי מאיר, דתנן, האם זה רבי מאיר ששנינו במשנה במסכת בחורות בדף כוח עמוד ב'? דיין שדן את הדין בדיני ממונות וטעה ובטעותו זיקה את החייב וחייב את הזכאי, פסק שהנתבע פטור ועל פי האמת הוא חייב, או שחייב את הנתבע ועל פי האמת הוא פטור, וכן מורה הוראה שפוסק בדיני תומה וטהרה וטעה, ובטעותו תימא את הטהור, פסק על פירות שהם טמאים ועל פי ההלכה היו הפירות טהורים, ולכך לא נזהרו בהם ונטמאו על ידי שרץ, או שתייר את הטמא שפסק על פירות שהם טמאים, פסק שהם טהורים, ותוספות אומר בדיבור המתחיל תייר שצריך לומר שבעל הפירות ערב פירות אלו יחד עם מעט פירות טהורים החירים שהיו לו, וכשנתבררה טעותו של החכם נמצא שעכשיו כל הפירות טמאים ונזק זה נעשה מחמת ההוראה המוטעת של החכם. בכל המקרים הללו, אחר כך שנתבררה טעותו הדינו, שמה שעשה עשוי הדין שהורה קיים ואינו יכול לבטלו וישלם מביתו למי שנגרם לו נזק על ידי הוראתו. הרי שרבי מאיר מחייב אף על זה כשלא עשה בידיים אלא על ידי גרמי. דוחה הגמרא ואומרת, היית מרעלה כבר נאמר שם בגמרא, אמר רבי הילה, אמר רב, והוא מה שאמרה המשנה שהדיין ישלם מביתו נאמר דווקא באופן שנטל הדיין את הממון שדנים עליו ונתן אותו ביד לבעל הדין השני. אם כן, הוא מזיק בידיים ואין ראיה שדנים דין גרמי. בחייב את הזכאי מדובר שנטל ממון מן הנתבע ושילם לתובע ובזיקה את החייב, מדובר שלמלווה היה משכון והדיין את הלו ויחזירו ללווה. בתימה את התאור, מדובר שהביאו את הפירות לפניו כדי לשאול על תארתם, ולאחר שהדיין פסק שהפירות טמאים נטל שרץ ונגע בהם כדי שלא יהיה עוד ספק בדבריו. בתייר את התמא מדובר שהדיין נטל את הפירות וירבם עם פירות טהורים של השואל, וכשנתברר בסוף שהם טמאים נמצא שטימאו אף את הפירות שנתערבו בהם. כך אומרת הגמרא במסכת בחורות בדף כוח עמוד ב'. ובתימא את התאור שנגע בו עם השרץ לכאורה קשה מה הכוונה מה שעשה עשוי, הרי מאחר שטימאו עם שרץ ודאי טמאו. ואין זה תלוי במה שהדיין פסק, כותב קצות החושן, שמדובר שנגע שרץ במקצתו, ואם כן עדיין לא נטמאו כל הפירות. אלא כיוון שעשה מעשה בידיים, מעמידים את פסק הדיין בכל הפירות, ואינו יכול לחזור בו. דנה הגמרא על מקור אחר שרבי מאיר מחייב בנזקי גרמי, אלא רבי מאיר מהמשנה להלן יש להוכיח את שיטתו של רבי מאיר דתנן. נאמר במשנה לקמן בדף קוף עמוד ב', הנותן צמר לצבע, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, או להפך, שנתן לו צמר לצבוע בשחור וצבעו אדום. רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, וכיוון שאין הצמר משתנה מיד כשנותן בהם את הצבע, אלא רק אחר כמה ימים שהצבע נקלט בהם, מוכרח שרבי מאיר מחייב בדין גרמי. דוחה הגמרא ואומרת, אתם כאבית בידיים, שם במשנה הרי עושה בידיים ובכוונה תחילה את ההפך ממה שביקשו ממנו, ונחשב מזיק ממש, ואין ללמוד מכאן שרבי מאיר מחייב בגרמי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שייני, לכאורה קשה מה ראיה מההוראה הזו של רבי מאיר, הרי הטעם שחייב רבי מאיר בדמי צמרו משום שנחשב לגזלן וקנה בשינוי. אם כן, איך אפשר להביא מפה ראיה שמזיק חייב בדין גרמי? אומר הקובץ שיעורים שלמזיק וגזלן יש את אותו הדין, ואם מזיק אינו מתחייב בדין גרמי, גם גזלן אינו מתחייב. דנה הגמרא על מקור אחר שרבי מאיר מחייב בנזקי גרמי, אלא רבי מאיר יש ללמוד מכאן שרבי מאיר מחייב בדין גרמי לתנן נאמר במשנה במסכת כלאיים פרק ז' משנה ד', המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חברו, שהיה כרמו סמוך לשדה התבואה של חברו, ובעל הכרם ידלה את הגפן שלו באופן שמסוכח וגדל מעל גבי שדה התבואה של חברו, הרי זה קידש וחייב, אסר את התבואה משום כלאיים וחייב המסכך לשלם לבעל התבואה, ואף שאין התבואה נאסרת מיד, אלא כשתוסיף 200. הנה מוכח שרבי מאיר מחייב בנזקי גרמי. דוחה הגמרא ואומרת, אין ללמוד במשנה זו שרבי מאיר מחייב בגרמי, משום שאת אמנה מכאבית בידיים, גם שם במסכך גפנו על תבואת חברו הוא מזיק בידיים ממש ואינו גרמי. אלא לומדת הגמרא את דעתו של רבי מאיר שמחייב בדין גרמי מהברייתא. אלא הרבי מאיר, מכאן יש ללמוד שכך דעת רבי מאיר. לתניה, שנינו בברייתא מחיצת הכרם המפרידה בין שדה תבואה לכרם, ומבואר במשנה במסכת בבא בתרא בדף חו עמוד א', לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400, אחד גפנים ואחד כל אילן. היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, ולמדו מזה שבמקום שיש גדר יכול זה שמצד אחד של הכותל לזרוע תבואה, וזה שבצידו השני יכול לסמוך את גפניו לכותל. אז מחיצת הכרם המפרידה בין שדה התבואה לכרם שנפרצה, ואם יוסיפו הזרעים אחד מ-200 שיש בהם עכשיו יאסרו, שאין כאן אלא 199 של היתר, וכלי הכרם בתהילים רק ב-1 ו-200. אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם, גדור את הפרצה כדי שלא תוסיף התבואה אחד מ-200 בעוד המחיצה פרוצה, ותאסר תבואת השדה על ידי הכפנים משום כליים. ואם שוב נפרצה הגדר, אומר לו גדור, חוזר ומטרה בו לגדור. ואם בעל הכרם נתייאש ממנה מלגודרה ולא גדרה, הרי זה קידש, אסר את התבואה משום כליים וחייב באחריותו, חייב בעל הכרם לשלם לבעל התבואה משום דין גרמי. מכאן לומדת הגמרא שרבי מאיר דן דין גרמי, מחייב בגרמי. וזה לא נחשב לגרמה בנזיקין, משום שדבר זה נחשב בריא הזיקהו, ודאי הזיק, שהרי הכפנים בעל כורחינו הולכים וגדלים ומתערבים, מי שנתייאש מלגדור מכל מקום, אין זה אלא גרמי ואינו נחשב משום המונו שהזיק, אף על פי שחייב לגדור ונמצא שלא שמר את גפניו שהם המונו מלהזיק, לפי שאין התערובת בלבד אוסרת, אלא מפני שנתייאש מלגדור ויאושו הוא הגורם לנזק, או לפי שאף הגפנים שלו אינם מזיקים את התבואה אלא גורמים לאיסור כליים שיבוא. כך מסביר הרמב"ן. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף קוף עמוד ב'. המשנה שלפנינו מביאה אופנים נוספים באומן שפשע במלאכתו והפסיד את בעל הבית, מה דינו? אומרת המשנה, נותן צמר לצבא בכדי שיצבענו, וכדי שיקלט הצבע בצמר, מכניס הצבא את הצמר עם סממני הצבע לתוך דוד יורה, ומרתיחם יחד. הראה הדבר שלא ישגיח כראוי והרתיחם יותר מהזמן הראוי, והגדיחו יורה, ושרפתו היורה, דינו שהצבא נותן לו לבעל הצמר דמי צמרו את שווי הצמר שהפסיד לו. כמבואר בגמרא ליל בדף צדיתת עמוד ב', אומן שקלקל בפשיעה חייב לשלם, ואם עשה מלאכתו בשכר חייב אף אם קלקל באונס, כן גניבה ועבידה. באופן זה שגדיחו יורה, אין שייך לומר שבעל הצמר ישלם לאומן את השבח או את ההוצאות, כמבואר להלן במשנה, באופן שצבעו כאור, באופן מכוער, שהרי נשרף הצמר ואינו שווה כלל, ועל כורחו חייב הוא לשלם לבעל הצמר את הפסד דמי הצמר. אבל אומרת המשנה, אם הצבא צבעו כאור באופן מכוער, כלומר שצבעו בשיירי הצבע שביורה, באופן זה נוטל בעל הצמר את הצמר הצבוע, אך אין מוטל עליו לשלם לצבא את כל השכר המגיע לו על מלאכה זו, שהרי לא על צביעה שכזו צבעו, אלא משלם לו את ההוצאות או את השבח, הזול מביניהם. דהיינו, אם השבח יתר על היציאה, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבא על צביעה זו, נותן לו בעל הצמר רק את היציאה, את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, ואם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, נותן לו בעל הצמר רק את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבע הכאור. ואף רבי מאיר הסובר להלן, שאם שינה הצבא מדעת הבעלים, הרי הוא קונה את הצמר בשינוי ומשלם לבעליו את דמי צמרו בלבד, והשבח שהשביח על ידי הצבע שלו הוא, מכל מקום באופן זה שלא שינה מדעת בעל הצמר, שהרי רצה שהיא צבא בצבע הזה, אלא שצבא באופן גרוע וכאור, אין זה נחשב לשינוי, ובזה לכול על מדינו להחזיר את הצמר. מביאה המשנה מחלוקת באופן שצבא את הצמר כראוי, אלא ששינה מן הצבע שציבה לו הבעל הבית. אם ציבה עליו בעל הצמר לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, וכן להפך. אם ציבה עליו לצבוע שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר, הצבא נותן לו לבעל הצמר את דמי צמרו כמו שהיה שווה קודם הצביעה, והצמר עם השבח נשאר אצלו. כדין גזלן הקונה את גזילתו בשינוי ומשלם כשעת הגזילה. כמבואר לילה בדברי רבה, בדף סמכבב עמוד א', שדורש את הפסוק וישיב את הגזילה אשר גזל, מה תלמוד לומר אשר גזל? אם כן, שגזל יחזיר, ואם לאו, דמים בעל מבא ישלומי. אבל מבואר ברשי, שהדבר תלוי ברצון הבעלים, שאם רוצה הוא לשלם לאומן את כל שכרו, הרי הוא רשאי לשלם לו וליטול את הצמר. ואילו תוספות רבנו פרץ חולק וסובר שכיוון שהאומן קנאו בשינוי, איך יוכלו הבעלים לתבוע את החפץ? לכן חולק על רשי ואומר שאינו חייב להחזיר לו את הצמר כלל אלא רק דמי צמרו. וביישוב דעת רשי כותב בשוט מעריל דיסקין שכיוון שאין כאן עיוות גדול במה ששינה מאדום לשחור, יכול בעל הצמר לומר שנוח לו גם במה שעשה וממילא אין זה שינוי לגבה ולא קנאו הצבא. רבי יהודה אומר, כיוון שהצבא שינה מדעת בעל הבית, כן אסור רבנן שלא ייהנה מהשבח ואינו קונה את הצמר בשינוי. אלא חייב הוא להחזיר את הצמר עם השבח, ובעל הצמר אינו חייב לשלם לו את כל שכרו, אלא או את ההוצאות או את השבח הזול ביניהם. דהיינו, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה יתר על היציאה יותר מן ההוצאות שהוציא הצבא, נותן לו בעל הצמר את היציאה את ההוצאות, ואם היציאה יתרה על השבח, אם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, נותן לו בעל הצמר את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבא. וכן, באם היה שכרו פחות מן השבח וההוצאות, יכול לתת לו את שכרו בלבד. מקשה המהרש"ל פירושו של רש"י, איך ייתכן אופן כזה וכי בשוטים אנחנו עוסקים, שיוציא הצבא במלאכתו יותר מן השכר שקבעו ביניהם, ולכן מבאר המהרש"ל שכוונת רש"י, באופן שציווה עליו לצבוע שחור וצבא אדום, ובצביעת האדום הוציא הוצאות יותר מהשכר שקבעו ביניהם, משום שסבר שיוסיף לו בעל הבית על שכרו. משמיע לנו רשי שיכול הבעל הבית להיפטר על ידי נתינת השכר שקצבו, על אף שהוא פחות מן השבח וההוצאות שהוציא בצביעת האדום. ראי המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה הפירוש בדברי המשנה צבעו כאור. מבארת הגמרא מה היא כאור? מה הפירוש במשנה צבעו כאור? כף א' ו' ריש, אמר רב נחמן, אמר רבא בר ברכנה בשמו של רבא בר ברכנה, שצבעו באופן הנקרא קלבוס. לבאר את הגמרא מהי קלבוס, אמר רבא בר שמואל, כף רדודי, קינח את היורה בצמר, כלומר צבע את הצמר בשיערי צבע שנשתיירו ביורה, עד שנראה כאילו הצמר שימש כמתלית לקינוח שיערי הצבע שביורה. צביעה זו היא צביעה כאורה. מביאה הגמרא ברייתא לגבי נגר ששינה מציווי הבעל הבית, שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בדינו, כי אין מחלוקתם במשנתנו לגבי צבא. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא נותן עיצים לחרש לנגר לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל, וכן להפך ציווהו לעשות ספסל ועשה מהם כיסא, רבי מאיר אומר נותן לו הנגר לבעל הבית מעיצה בלבד, והכיסא או הספסל שייכים לנגר כדין גזלן הקונה בשינוי ואינו משלם אלא כשעת הגזילה. כמבואר לעיל בדף סמכבב עמוד א' ובדף צדיק ג' עמוד ב', שכיוון ששינה מדעת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כיוון ששינה מדעת בעל הבית, כן עשו חכמים שלא ייהנה מן השבח, אלא חייבו להחזיר את הכיסא או הספסל, ובעל הבית ישלם לו את ההוצאות או את השבח, הזול מביניהם. דהיינו, עם השבח שנשתפחו העיצים, מכמות שהיו יתר על היציאה יותר מן ההוצאות שהוציא הנגר, נותן לו בעל הבית רק את היציאה. אם היציאה יתרה על השבח ואם ההוצאות אינם יותר מן השבח שהשביחו העיצים, נותן לו בעל הבית רק את שווי השבח. מביאה הברייתא האופן שבו מודה רבי מאיר לרבי יהודה, ומודה רבי מאיר לרבי יהודה שאם נתן עיצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כאור, וכן אם נתן לו עיצים לעשות מהם ספסל נאה ועשה ספסל כאור, שבאופן זה אינו קונה בשינוי אלא צריך לתת את הכיסא או הספסל לבעלים. כמה מבואר לעיל במשנה בדף קוף עמוד ב', שכיוון שלא עשה שינוי אלא עשה כיסא או ספסל כמו שציווהו בעל הבית, ולמרות שעשהו כאור, אין זה נחשב שינוי לקנות החפץ בכך, ולכן צריך להחזיר את החפץ. הוא מקבל את שכרו כדין יורד לתוך שדה חברו שלו ברשות שידו על התחתונה. אז אם כן, את הכיסא והספסל יקחו הבעלים ולא יקבל, הנגר את כל שכרו, אלא אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן לו דמי השבח. כמו שמתבהר במשנתנו לילה בדפקוף עמוד ב' לעניין צבא, שאם צבאו כאור, לדעת כולם ידו של האומן על התחתונה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים סייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, בדפים צדי ט' וקוף. במסכת בבא קמא עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אומן שהודיע לבעל הבית שגמר לתקן תליתו, האם עובר בעל הבית ובעל תלין על עיכוב שכרו? שאלה שנייה, אישה שאמרה לאיש שיעשה לה תכשיטים ויקדשנה, מדוע אינה מקודשת עד שיגיעו התכשיטים לידה? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, איך אפשר להעמיד את מחלוקת רבי מאיר בחכמים במקרה הזה? שאלה רביעית, איכן מצינו שסובר רבי מאיר שאדם שלא נזהר והזיק נקרא פושע? שאלה חמישית, על מי נאמר הולך רכיל מגלה סוד? שאלה שישית, דיין שחייב את הזכאי, מה דינו? שאלה שביעית, איכן מצינו שרבי מאיר דן דינה דגרמי? שאלה שמינית, מדוע אוסר תבועת חברו בקילה עם חייו המתמת הערותיו פטור? שאלה תשיעית, הנותן צמרו לצבא וצבאו כאור, מה הדין? והשאלה האחרונה, אמר לו לצבאו אדום וצבאו שחור, מה הדין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפים צדי ט' וקוף במסכת בבא קמא, וחותמים כהרגלנו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, בכל יום שתי משניות, ובערב שבת ארבע משניות, גם כנגד הדף היומי של שבת קודש. גם תלמודנו במשנה היומית יהיה לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אוחזים אנו במסכת כתובות אשר בסדר נשים, פרק י' משנה ה'. מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת, מהנשים באות לגבות כתובתן מנכסיו, הראשונה אישה שזמן כתובתה מוקדם ביותר קודמת בגביעת כתובתה לשנייה שזמן כתובתה מאוחר יותר. אם אין די בנכסים עבור שתי הכתובות, תגבה הראשונה לפי שהנכסים נשתעבדו לכתובתה קודם שנשתעבדו לכתובת השנייה, או כמו כן, השנייה קודמת לשלישית ושלישית קודמת לרביעית. כשבאה הראשונה לגבות את כתובתה, אם השנייה תובעת ממנה להישבה, שלא גבתה משל בעלה כלום, היא נשבעת לשנייה, שמה לאחר שתגבה לא יישארו לשנייה נכסים בשיעור כתובתה. וכמו כן, השנייה נשבעת לשלישית ושלישית נשבעת לרביעית, והרביעית נפרעת שלא בשבועה. שהרי אין אחריה עוד כתובה ואין בגבייתה הפסד לנשים האחרות. בן הנס אומר, וכי מפני שהיא האישה הרביעית אחרונה תהיה נזכרת להיפרה שלא בשבועה, אלא אפילו לא תיפרה אלא בשבועה. כלומר, אם נודע שאחת מהקרקעות שגבו הנשים הקודמות הייתה גזולה ביד המת, יכולה אישה שגבתה אותה לתבוע מהרביעית שבועה, בטענה שלא יבוא הנגזל ויתרוף את הקרקע ותישאר בלא כלום. ההלכה נוספת באותו עניין, היו יוצאות כולן ביום אחד, כלומר אם התאריך של כל ארבעת הכתובות היו אותו יום עצמו, כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה, אם מלבד התאריך נכתבה בתוך הכתובות, גם שעת הכתיבה, כגון שכתובה אחת כתוב בה ביום פלוני בשעה שלישית, בכתובה השנייה כתוב ביום פלוני בשעה רביעית, וכן בכולם כל הקודמת בשעות קודמת לחברתה, וכך היו כותבים בירושלים שעות. כך נהגו לכתוב שם גם את שעת הכתיבה, ואם נכתבו כתובות אלו לפי מנהג ירושלים הולכים לפי סדר השעות, ואם היו כולם יוצאות בשעה אחת, בכולם נכתבה אותה שעה עצמה, ואין שם בנכסה הבעל אלא מנה, שוודאי אינו מספיק לפרוע ממנו את כל הכתובות, חולקות כולן בשווה, שהרי כולן שוות ואין אחת מהן קודמת לחברתה. מסרת כתובות פרק י' משנה ו'. מי שהיה נשוי לשתי נשים ומכר את שדהו המשועבדת לכתובתיהן, וכתבה האישה הראשונה שזמן כתובתה מוקדם ללוקח, דין ודברים אין לי עמך בשדה הזו, כלומר לא אגבה אותה ממך מחמת שיעבוד כתובתי ומת הבעל, ולא הניח קרקעות בני חורין שיגבו מהן אנשים את כתובותיהן, השנייה מוציאה את השדה מהלוקח מכיוון שהיא לא ויתרה על זכותה לגבותה ממנו, והראשונה מוציאה את השדה מן השנייה כיוון שזמן שיעבודה מוקדם והיא ויתרה על זכותה רק לטובת הלוקח. והלוקח חוזר ומוציא אותה מן הראשונה כיוון שאין לה זכות בשדה נגד זכותו. וחוזרות חלילה ששוב השנייה גובה את השדה מן הלוקח והראשונה מן השנייה והלוקח מן הראשונה וכן לעולם, עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן הדין בבעל חוב, כאשר היו ללווה שתי שדות שביחד היו שוות את סכום ההלוואה, ומחרן בזו אחר זו והמלווה כתב ללוקח השני דין ודברים אין לי עמך בשדה הזו, גם במקרה זה מוציא המלווה מיד הלוקח הראשון את השדה שקנה, ולאחר מכן מוציא הלוקח הראשון מיד הלוקח השני את השדה שבידו, ושוב מוציא המלווה מהלוקח הראשון גם את השדה הזו, והלוקח השני מוציאה מן המלווה. וכן לעולם עד שיעשו פשרה ביניהם. וכן הדין באישה שהיא בעלת חוב של בעלה משום חיובו לפרוע לכתובתה, ויש לבעל שתי שדות השוות יחד לסכום כתובתה, ומחרן הבעל בזו אחר זו, והאישה כתבה ללוקח השני דין ודברים אלו עמך בשדה הזו, גם כאן מוציאה האישה את השדה מהלוקח הראשון, והלוקח הראשון מוציא את השדה השנייה מהלוקח השני, ושוב מוציאה האישה גם שדה זו מהלוקח הראשון, והלוקח השני מוציאה מהאישה, וכן לעולם עד שיעשו פשרה ביניהם. חתמנו את הפרק העשירי במסכת כתובות, והולכים מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק האחד עשר. במסכת כתובות, אומרת המשנה, האלמנה ניזונת מנכסי בעלה שירשו היתומים, ומשום כך מעשי ידיה של האלמנה שלהם של היתומים, ואף על פי כן היא מתה, אין היתומים בני הבעל חייבים בקבורתה, אלא יורשיה שהם יורשי כתובתה, את נכסי נדוניה שהכניסה בנשואיה, נכסי צון ברזל, הם חייבים בקבורתה מתוך הנכסים שירשו ממנה. מסכת כתובות פרק י' משנה ב', אלמנה בין אם נתלמנה מן האירוסין שאינה ניזונת מנכסי בעלה אלא רק גובה כתובתה, בין אם נתלמנה מן הנישואין שהיא ניזונת מנכסי בעלה, מוכרת מנכסי בעלה שמת לצורך דביעת כתובתה ומזונותיה אף שלא בבית דין. רבי שמעון אומר, אלמנה שנתלמנה מן הנישואין מוכרת מנכסי בעלה לצורך מזונותיה אף שלא בבית דין, ולא אלמנה מן האירוסין המוכרת מנכסי בעלה לצורך דביעת כתובתה לא תמכור אליה בבית דין, מפני שאין לה זכות למזונות, וכל אישה שאין לה זכות למזונות לא תמכור מנכסי בעלה אלא בבית דין. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, למד בשבט א' דראש חודש אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה ולכל מיני דמי תפתף שינפי ד' ערב שבת קודש, פרשת משפטים ב' דראש חודש אדר א' תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים צדיתת וקוף במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע לעזר השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור מעלה בכל מלא דמיטב, בתחילתו של שבוע טוב ושמח ומלא בשורות טובות וניסים ונפלאות, יום ראשון ב' באדר א' תשפ"ד, ונלמד את דף קוף א', את הדף המאה ואחד במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.